טוב, אנחנו עוברים לזמן חורף ב' כהגדרת הרב דוד, אז גם בבשר וחלב אנחנו בעצם עושים שינוי מסוים. הסימנים הראשונים, מפ"ז הצדי, קצת עסקו בסוגיות בשר וחלב לכתחילה, זאת אומרת בהגדרה של מה אסור ומה מותר ביחס לבשר וחלב, ואיך אנחנו מתנהלים בבית שלנו שאנחנו רוצים לא לעבור על בשר וחלב, בין השוחט שעכשיו שוחט את הכחל, בין היהודי שעכשיו מוציא חלב בקיבה ורוצה לקחת לגבן, בין מי שרוצה עכשיו לסדר את השולחן שלו ולאכול בצורה קשרה, או להפריד בין הסעודות, אז לכאורה סימנים פזיין הצדי עסקו בהגדרות בשר וחלב בצד היתר שלהם. ומסימן צדיק א' ואילך, אנחנו עסוקים במציאויות דיעבדיות שבהם בשר וחלב התנהגו לא יפה. אומנם יש קצת חריגים בדבר הזה, כן, אז נראה בהמשך, להתברנת וכו', יש דברים שם שהם כן ברורים מכתחילאים. זה די בולט ברשב"א. עד עכשיו עסקנו ברשב"א בבית ג', ועכשיו הרשב"א עובר לבית ד', שוב, יש כמה הערות בודדות כאלה ברשב"א שעוד לא ראינו אותן, אבל בגדול, בית ג' ברשב"א מחולק לכל מיני עניינים, אחד מהם זה נושא שנקרא בשר וחלב, אחד השערים נקרא בשר וחלב, זה היה בבית ג', מעכשיו אנחנו ברשב"א בבית ד' בכלל, שעוסק בדיני תערובות, שבתוך תערובות יש גם תערובות של בשר וחלב, אז מעכשיו יש לנו בעצם ממשקים מסוימים עם העולם שנקרא תערובות, אבל הטור השכנות סידרו לנו את זה בצורה כזאת, שיש תערובות בשר וחלב, ואחר כך יש תערובות כלליות בנפרד, אבל יהיה לנו מדי פעם ממשקים, שאחר כך נגיד צריך לתת שם, ואחר כך נגיד אנחנו מדלגים ולומדים שם בעזרת השם. הרשב"א ככה סידר, אבל רואים שהרמב"ם למשל לא סידר ככה. זאת אומרת, אנחנו ברמב"ם בתוך פרק ט' מאכלות אסורות, יש סעיפים שראינו כבר שנמצאים בסוף הסימן, כ"ו עד כ"ח שם ראינו כל סוגיית עוף וגבינה, הפרדה ביניהם וכולי, יש סעיפים שראינו בתחילת הסימן, עכשיו אנחנו בדיוק באמצע הסימן, הרמב"ם לא חילק את הדבר הזה כמו שהרשב"א עשה את זה בתורת הבית, אבל באופן עקרוני כדי לעשות עצמנו סדר, אז לכאורה מעתה אנחנו עוסקים יותר בדיני תערובות של בשר וחלב. המשנה שכבר פגשנו אותה בסוגיה בפחד בסוגיית החסנאים, אומרת לנו שצורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת, ובגלל שלא יהיו נוגעים זה בזה. אם הם יגעו זה בזה מה יקרה? אומרת הגמרא, יצטרכו הדחה. קודם כל, במה אנחנו לא עסוקים היום? ברור שיש בשר וחלב צוננים שנוגעים זה בזה, שצריכים הרבה יותר מהדחה. בסדר, למשל, אם עכשיו ילד אחד עובר עם העוף, העוף שאמא הכינה לו, בשלה עוף, יש כזה, זה פולקה כזה של עוף, וילד שני הכין לעצמו קערת חלב מקורצץ, והעוף נפל לתוך קערת החלב, התמלא בחלב, כולו נשטף בחלב, לא יעלה על הדעת שאת העוף הזה אפשר לשטוף עכשיו, כי החלב נבלע בפנים. כל אחד רואה את זה בעין, שכל העוף הזה, יש בו חלב מכל עבר, זה בתוכו.
גם קר חלב הזה,
גם אם הוא קר, מה, כך תעשה בבית ניסוי, אל תעשה לידו שאתה. עוף שבישלת אותו עכשיו, בסדר? זה קרע. לא, קרע קר. עכשיו,
למה?
סדקים. כי ברגע שהוא עבר בישול כנראה, אני לא יודע, זה אולי תשובה כבר לדבר הזה, משהו קרה, אבל עכשיו קח קרע של עוף, תכניס אותו לתוך סיר
חלב. בסונס זה לא משנה מה...
קח עכשיו סיר קרע של עוף, תכניס אותו לתוך קערה שמלאה בחלב, תוציא אותו החוצה, זה לא שהחלב פה, אני מבין שאתה לוקח לי פסטרמה, בסך הכל גבינה צהובה, אתה שואל אותי, אחר כך הרמת את הפסטרמה, קרה פה משהו, לא קרה פה משהו. כל הקרע מלא בחלב, כולו שטוף בחלב מבפנים, החלב נבלע בתוכו.
מה זה הבשר?
לא מוכן נופל את הרחלב. עכשיו אתה אומר, זה יכול להיות שחקן את הרחלב. אולי, לא יודע, שאלה עכשיו, עד איפה. אבל קודם כל, לכאורה, המקרה הפשוט פה, שהבן אדם הזה צרר במטפחת, מה הוא צרר במטפחת? הוא לא לקח גבינה 5% של תנובה במטפחת כנראה, ולא חלב, הוא במטפחת, הוא לקח פסטרמה ולקח גם נאצו את זה. גבינה קשה כזה, והייתה איזה נגיעה חיצונית כזאת. אם זה נבלע בתוכו, אני לא יודע, צריך עיון בדבר הזה.
איפה זה כתוב?
בסעיף זין, בעזרת השם. אני אומר, רק צריך להיזהר פה עכשיו, שלא יהיו טעויות, מי שיבוא עכשיו הביתה, יפול לו העוף לתוך החלב, הוא ישטוף את העוף, יגיד הכל בסדר, לא עושה את הסוג כאלה בבית. אסור להתחילה, אבל אם זה קרה, לכאורה כבר בסעיף זין אנחנו נראה את הדבר הזה, יכול להיות שזה קשור לפילה, לדקאים, שדניאל אומר. אבל אני אומר, פה האופן הפשוט שעליו דיברה המשנה, זה שבן אדם לוקח דברים קשים. אמנם הם לא יבשים לגמרי, כי אם הם יבשים לגמרי, כבר כתב השח בסיס קטן הראשון, אולי רמח חולק עליו, אולי לא, אבל השח כתב מפורש, ככה נראה בתוסקין למייסל, שביבש לגמרי לא עובר שום דבר, כמו שהפלאפון הזה עכשיו נגע בשולחן, אף אחד לא רואה שעל הפלאפון יש סימן של שולחן אחר כך, אז גם כשהבשר היבש לחלוטין, 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 נגע בגבינה, יבשה לחלוטין, לחלוטין, לא קרה כלום, לא יודע מה הגדרה הזאת, אין רב תוסקין שהם אומרים שגבינה צהובה זה לא יבש לחלוטין, למשל, אתה לא יודע עד איפה עובר הגבול בזה, אבל מדובר פה על דברים שהם כנראה קשים, הוא צרר אותם במטפחת ביחד, אז כנראה מדובר בדברים קשים. על תורי אדם בשר וגינה במטפחת אחת, האם מותר לכתחילה לעשות את זה או אסור? נראה שהמשנה בא להגיד איסור, זאת אומרת, המשנה לא בא להתיר צורר אדם בשר וגינה במטפחת ועד שלא יהיו נוגעים זה בזה, בסדר, אם הם לא נוגעים, אז משהו שאם הם נוגעים, אז אסור לצרור אותם. ככה נראה פשט המשנה שלמרות שהיא דיברה בעניין היתרי, היא באה לומר איסור. שואלת הגמרא, וכי נוגע זה בזה, מה יהווה? צונן בצוננו, מה התרגשות? אמר הבאי, בסדר, נאי דקליפה לא באי, לא צריך לקלוף, הדחה מלא באי. מה עכשיו המקשן? מה עכשיו המקשן, כי הוא שאל את שאלתו? הדחה צריך, אומר הבאי, פשיטה, צריך להדיח את הדבר הזה אחר כך, את הגבינה צהובה, את הסטרמה, מה שיש שם צריך להדיח אותו אחר כך, אז מה קשה לך המקשן, למה אתה מתרגש? אולי אפשר להגיד לזה שתי דרכים שמביא אותנו איזה הבנה מהותית בסוגיה שנתברת באחרונית. אולי דרך אחת להגיד, ברור שצריך הדחה, ידע שצריך הדחה, לא חידש לו שצריך הדחה, זה לא שהבאי חידש לו שצריך הדחה, ידע שצריך הדחה, אבל האם בגלל שצריך הדחה אחר כך נאסור את זה לכתחיל? משמע במשנה שיש איסור, אסור לי לקחת את הפסטרמה ולהנעתי לשים אותה על הגבנץ, למה לא? צריך הדחה, מה אכפת שאני אשים לכם אשתם? זה באמת חידש גדול. מה הבעיה? אם יש פתרון, מה הבעיה? למה לאסור לכתחילה? האם אסור לעשות דברים לכתחילה? זו שאלה כללית שאני לא יודע, אני צריך לזום בה בהמשך. נגיד, בן אדם רוצה לעשות ניסויים בהגעלה והפלטה. יש איסור בשול בשר וחלב, כן, אני יודע, יש איסור בשול בשר וחלב. אבל הרבה פעמים אמרנו שאם זה לא בישול בשר וחלב דאורייתא, אז מאוד יכול להיות שאין איסורי דרבנן על עצם הבישול הזה בכלל. זאת אומרת, על אכילה מצינו איסורים. על בישול, לא כל כך ברור שמצינו איסורים כמו עוף וחלב. עוף וחלב ורוב הפויסקים זה דבר פשוט, שמותר לבשל עוף וחלב. לא יודע, אולי מרית עין וכולי, באופן פשוט, שאין בעיה, אפשר לבשל עוף וחלב. אסור לאכול עוף וחלב, למה? לא קצרו על בישולים, קצת ראינו ככה בתחילת סימן פרק, לא קצרו על בישולים. מותר לי לבשל בשר וחלב? לא, זה איסור דאורייתא. ועכשיו אני לא מבשל, זה לא דרך בישול. אני רוצה לעשות פעולות שהן אינן דרך בישול. האם יש בעיה לעשות? אז מה אכפת לכם שאני אקח חתיכה ואשים אותה לחתיכה אחרת, כי כך זה לא יכול לסחוב אותם במטפחת שלי בדרך, אין שקיות כמו היום, אז הוא בתוך המטפחת קח גם בסמה וגם גבינה, והלכתם לדרך, וכשהוא הגיע למקום חפצו, הוא לא אוכל אותם חלילה ביחד, זה איסור, אולי דאורה הייתה לי זה בסמה ממש, הוא שוטף אותם, ואחרי זה הוא יאכל זה באוכל בוקר, ואחרי זה אוכל צהריים. מה? בקיום,
אם יש מה שתפקין, זה
כן, טוב, שם יכול להיות, יש עוד קולות בדבר הזה, למרות שפה משהו שאסור שהם יגעו קשן בכלל שירי אוכל, או מיד להקילה. כן, אבל יכול, אולי זה משל המקשן. אומר לו, המקשן, וכי נוגע את זה וזה מה יעבר, אני אשתוף אותם. אומר לו, בסדר, אבל זה לא ככה. אם זה הקליפה, הרי היית יודע לא לעשות את זה אחר כך, כי אנשים לא יקליפו, גם עוד אחר יכול להיות שלא יקליפו. אז לכן, יכול להיות שהמקשן לא חידש לנו פה משהו בהבנה היסודית. אלא המקשן לא הבין למה גזרו איסור על עצם הנגיעה. אז זה בא תרצה ואמר לו, אין הכי נעמי, כן גזרו, וככה מופיע גם בפוסקים, שמה איש כך, נכון, ברש בבטל, ככה נראה שהחשש הוא שמה איש כך, לא חידש לו, והוא צריך להדיח, ודעת צריך להדיח. אז זה גזר האיסור, החידוש בסוגיה, זה לא על זה שצריך להדיח, זה אקסיומה, כאילו, זה ברייטה, היין, יויין, צחים, עין וב, שנימד זה בריחוק שבוע הבא, אבל שם בשורה אחת, כתוב, צוינן בצוינן מדיח, זה ברור שצריך להדיח אותו, לא חשב המקשב שלו צריך להדיח אותו. שמה שהתחדש פה במשנה, אבל זה התפלא המקשן, זה שעשו שם מגולחת תחילה אחת בשנה. אבל יכול להיות שאפשר לפה קצת בדרך אחרת בשאלה הזאת. לומר שהנה חינם. הוא לא ידע שצריך הדחה, או לא כמובן שהוא לא ידע שצריך הדחה, כי הרי גם אמרתי בריאה מפרשת, אלא הוא חשב, אולי גם נכון למה יפה, שהדחה זה רק חומרה באלמה. הכוונה חומרה באלמה, זה כתוב בברייתות. אבל הכוונה, זה לא שמעיקר הדין באמת קרה משהו בנגיעת צוינן בצוינן. שיש לי חם בחם, שיתערבבו ויתבשו זה בזה, מה זה תערובת, זה נורא בעיון. גם אם זה עוף וחלב, אסור לאכול את זה, זה דבר פשוט. אבל אם עכשיו נגע לי הפסטרמה, ונגע לי בגבינה צהובה, זה חומרה באלמה, אמרה ברייתא, אז תשטוף את זה. אבל זה חומרה רחוקה, בגלל חומרה רחוקה עכשיו אתה רוצה עכשיו לאסור עליי נגיעה? ואם אני אשכח להדיח, אז מה יקרה? אז אני אעבור על זה, משהו רחוק כזה של חומרה. אולי התחדש פה בשאלת המחשב.
כי
זה חשש לחוק? כן. כאילו באמת קורה, סביר לנך שלא קורה שום דבר.
אם אני רואה שזה...
ברור שאם אתה רואה... ברור שמי שלקח פסטרמה וניגב אותה בתוך גבינה לבנה, אז הוא לא אומר, זה חומר רחוקה, לא נורא, אם להתערבב אחרי זה אני יכול לאכול. טוב, וגם נה, אתה משיג אותם, לא רואה כלום. מסתום לא יותר שום דבר, אמרה, הגמרה, בכל זאת תדיח אותם, זה חומרה, לא שחומרה שאנחנו מחבירים על עצמנו, זה חומרה שכתובה בגמרה, בברייתא כאמור, אבל היא רחוקה מדי מכדי, ועל זה שאתה מהמקשן, ואז הפער בין המקשן למקשן מחדש שם בסוגיה, זה הרי חומרה רחוקה, מה פתאום לצבור איסור, ואומר לי לכם, אפילו שזה חומרה רחוקה, בכל זאת, וזה חידוש לפי הדבר הזה, גזרו לכתחילה שלא יגעו בכלל זה בזה, אפילו שזה רק איזה חומרה, שם ישכח להדיח. אני חושב שתי הדרכים עלינו מפורט מפורט בחוות דעת סקטן ג'. בחוות דעת, הוא מביא, הוא מבסס את עיקר הדיון שלו על שולחן ערוך מלכות. בטור, לא חושב, לפי שולחן ערוך מלכות הפסח. שם הנידון בתף סמת זין, זה לגבי מים, שבתוכו, בטעות, יש בהם, התגלה שהיה בהם פירורי לחם. צוינן בצוינן, לחם שוחה בתוך מים. עם המים האלה אחר כך, הוא נגע בהם הלחם. המים האלה אחר כך בישלו בהם איזשהו תבשיל, האם מותר לאכול את התבשיל הזה בפסח? נחלקו בזה שם הפוסקים. שולחן ערוך מתיר, מה הבדיות שעושות? למה שולחן ערוך מתיר? צוינן בצוינן. צוינן בצוינן צריך הדחה בעלמא, פה בכלל אי אפשר הדחה, אי אפשר להדיח מים, כמו שמוזכר אתן בסוגיה כמה פעמים, והתיר את זה השולחן ערוך. אומר החוות דעת אצלנו, שהדבר הזה, זה לכאורה נידון. כתוב פה ככה. המתירים שמה, מי שרוצה לפתוח זה חוות דעת בביאורים למעלה, סעיף קטן ג', אני אקרא לקראת סופו. הוא מזכיר באמצע, ממש באמצע סעיף קטן, אז הוא כותב, נראה את הדבר הזה תלוי בפלוגתם ואור ברוחיים, סימן תווך זין, לגבי מים שנפל בתוכם לחם. טעם האוסרים שומע מים דבר לחו, ואי אפשר בהדחה, וצוברים להדחה מדינה, הולך יפה. ואחרי כמה שורות הוא כותב, והמתירים שם אף המים, על כוח הסברי להדחה אינו רק חומרה באלמה, וכמו בקליפה, עוד לא למדנו את זה, למדנו סביר על ידינו לחומרה באלמה, אתה עושה רביעי את זה אצלנו בסעיף קטן א', ולכן מכיוון שזה רק חומרה באלמה, אז שם. החוות דעת הזה, זה חוות דעת יסודי, ראיתם אותו גם בפתש, בתקציר שלו מופיע אתנו בפתש. שהוא דן על התז, התז אומר שבדיעבד אם אי אפשר להדיח או לא שכחו להדיח או כל בעיה אחרת, אז זה מותר בדיעבד, והתז הרי חותר את עצמו בסעיף קטן ב' ומביא בשם המהרש"ל שזה אסור עכשיו, ואומר חוות דעת זה לא יכול להיות, ברור שזה מותר, וזה מה שהוא מסיים פה, הוא מסיים ממש בשורות האחרונות, לדינה, מישהו ראה בשורות האחרונות של החוות דעת, לדינה נראה לי כיוון דעתז מכריע בלכות פסח, דאינו אוסר בצונן אף דאמה אם אי אפשר בהדחה, על כוח, אפילו משהו אין כאן, רק דעדך, הוא רק חומרה באלמה לכתחילה. כך גם המשנה ברורה מכריע בתף סמ"ז. זה רק חומרה באלמה. הדין הזה של צוינן בצוינן, זה חומרה באלמה. לכן הוא אומר חוות דעת, ברור שאתה זה סיב קטן א', צודק שהוא מתיר את זה אם לא ידיחו. סיב קטן ב', לא זה שאתה רץ אותו שזה כנס כזה, ככה הוא כתב כבר בתחילת הדבר, עשה כן במייזיד, בבת אל איסור במייזיד, וזה אסור, כך פשוט החוות דעת הבא. אומר חוות דעת, למה? כן, ואולי זה הסיבה של חומרה באלמה, זאת אומרת, וגם אם תגיד לי שמשהו נדבק פה, מה נדבק פה? איזה פירורון קטן של משהו בתוך ה... זה נבטל במיעוטו, ולכן לא יכול להיות שהדבר הזה יותר מאשר חומרה באלמה, ובכל זאת החמירו אותו. החידו שזה החמירו לא רק להדיח, החמירו אפילו שאסור שיגעו זה בזה לכתחילה, ואז מאוד מובן המקשן אצלנו, שהמקשן שואל מה? אז מה יקרה? ואם נגעו וזה וזה, מה יש לך לעשות פה לכתחילה? הוא אומר לו, כי צריך להדיח את זה, אל תדיח. בגלל שכבר תקנו חומרת הדחה, אז תקנו גם חומרה שאסור שזה ייגע לכתחילה. אני חושב, המסקנה הזאת של עבודה היא משמעותית אצלנו בסוגיה. למשל, אני מדלג רגע, עוד נגיד אולי מסודר, אבל סעיף ג' אצלנו. גם כשקראתי פעם ראשונה סעיף ג' אני ניבלתי שאני אמר שאני עושה. עכשיו אצלנו בסעיף ג' צריך להיזהר שלא ייגע בשר בלחם, וכן להיזהר שלא ייגע בגבינה. אתם לא מוכרים לפעמים גבינה על הפרוסה אחרת. זה ממש פשט השולחן ערוך הזה לרגע. זה מה שכתוב. צריך להיזהר שלא ייגע בשר בלחם, לא כתב אחר כך ש... זה מה?
מי שהולך לאכול ודאי שזה בסדר.
פשיטה שזה בסדר. אבל לרגע אתה תופס את עצמך, אתה דפדף, אומר, לא למדתי איתו את הרפה, פעם ראשונה אתה לומד וזה, אתה ניבן, אתה אומר, אולי לא בסדר. כתוב בשולחן ערוך, צריך להיזהר שלא ייגע בשר בלחם, וכן להיזהר שלא ייגע בו גבינה. למה? שאם ייגע בו, אסור לאכול גבינה. בסדר, אז זה קצת כמו המשנה שלנו, צריך להיזהר שלא ייגע, או אסור לי, אסור, זה כתוב מה שאסור, אסור שיגע בשר וגבינה, שאם ייגע צריך להדיח אותו. אז קצת, זה כמו שכתוב פה, לא כתוב אסור, כתוב צריך להיזהר. אבל ברור שמה שאמרו סימר זה לא יכול להיות אחרת, כאילו, ברור שכל מה שמרן התכוון פה, זה שצריך להיזהר שלא ייגע בשר בלחם, אם הלחם הזה הוא מיועד לאכילת גבינה, או מיועד לאכילה סתמית. אבל ברור שמי שרוצה עכשיו לאכול פרוסן גבינה, יכול למרוח גבינה על הלחם. מה קורה אם אני עכשיו הכנסתי פסטרמה לפיתה, או שמתי גבינה צהובה על הפרוסה, ואז בא ילד ואומר, לא, 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 אני לא רוצה את הפסטרמה. לא רוצה את הפסטרמה. מוציא את הפסטרמה מהפיתה. עכשיו, הלחם הזה, אי אפשר לאכול עם גבינה. הוא אומר, אני רוצה גבינה. לא, זה כתוב בפרש שלך, לא. צריך להיזהר שלא יגע בשר בלחם, שיגע בשר בלחם עם גבינה. אז אתה עכשיו לא מורח לו גבינה. הוא לא רוצה גבינה, הוא רוצה חומוס, מרחתי לו חומוס אכל. אחרי שעה הוא רוצה לאכול מעדה. מה? אני יכול להיות איזה, אני מסכים שאתה חושב את עצמם, אני אקשאל שאלה עכשיו. צריך להיזהר שלא ייגע בשר ולחם. למה? כי אם ייגע בו, אסור לאכול עם גבינה. ולאכול אחר כך את הגבינה.
מהשח שם שיש...
השח שמה, בפסל
גימל.
אני אומר עוד לפני השח שם. קודם כל, אם החבודה אתה מרסה רק חומרה באלמה, בגלל החומרה באלמה אמרו, בסדר, אז נדיח אותו, אתה לא יכול עם גבינה. לא יעלה על הדעת. שעכשיו נאסור בגלל זה שיש לפני השח שהורים מזכיר ששם התפלגנו בהגדרתו של השח הזה, הורים מתכוון השח בפתית ג' ששם שאלנו על הצ'יפס, אותו צ'יפס מפורסם שתוגן עם השניצל ביחד באותו שמן, לא ביחד ממש, אפילו ביחד ממש, אבל אנחנו התכוונו שתגנו שניצל ואחרי זה תגנו בו צ'יפס. זה דפים הרם, לא אפילו תגנו ביחד, רמה עשר את זה, וגם הספרדים לא נגיד ככה, ושאלנו, מה רשאל? אפילו שיש שם קצת שעריות וכו' וכו', יכול להיות שהשריות האלה לא משמיעות כי אני לא רוצה את הטעם. אפילו בלי השח הזה, שזה מאוד יותר מקל. זה מקצת משהו שאפילו נשארה שמנונית של פסטרמה בפיתה, אני בכלל לא רציתי טעם של שמנונית, אולי אפילו זה השחית. אני רציתי את הפסטרמה, אכלתי את הפיתה, אסור לי לברוח גבינה על הפיתה. אבל אחרי הפיתה הזאת, לשתות הנס, זה משהו שאין בעיה. כן, אני חושב גם, כי אני אומר, יש לנו פה את העבודה שיושב בסוגיה הזאת, שאני אומר, משתם ברורה בתחת הזין, ככה נראה גם שנקד למעשה. שכל הדין הזה של חיוב ההדחה. עוד לפני קיילים של האיתור, בבשר הנוגע בחלב, יש בו צד של חומרה, אומנם חומרה לא של פוסקי דורן, חומרה של תנאים, אבל מכיוון שהוא רק חומרה, אז התפלא המקשן ואמר, אז מה אתה אוסר לי עכשיו לאלה שיגעו את זה בזה, מה קרה? לא, בכל זאת אני אוסר לך שיגעו את זה בזה, חידוש גדול במשנה, ואולי תתחדש הרבה כבד המקשן הזה, ונפקמין, אני אומר פה גם נפקמין על לכולה בדבר הזה, שלא ידע לדעת, סעיף ג' למשל, כשמאכל פר ונגע במאכל בשר, בצורה של צוינן, צוינן, או מאכל פר ושוב, אני לא מדבר על אותה סיטואציה שהוא נפל לתוכו ויש בו בקעים ולא יודע מה קרה, רק נגע בו בצורה חיתונית לפחות, אז בדבר הזה נראה פשוט שלא צריך יהיה להחמיר את זה. אני לא חושב שכולם. אבל אני אומר למה יפק, בחוות דעת ככה נותן לו מה בשנתיו, וככה אני חושב פשט המשנה ברורה שמה, חוות דעת אומר, זה המחלוקת שם, זה המחלוקת האחרונים שם. זאת אומרת, רמה לא הסכים שם ככה על הדבר הזה.
זה צריך
להרחיק
כאילו
שחר? אז לא, אז פה אנחנו ניכנס לסוגיה, בדיוק, פה ניכנס לסוגיה של שאוריאלה, שמשך שם. מה בקבין? כמה טעם יש בטלפון? ברוך אתה, אדוני, תף סמך זין, נדמה לי סיכיות ב' בשכן ארוך, מביא את המחלוקת במרן לרימה, החוות דעת יושב על הסעיף הזה, כשפתח שם מישהו רוצה לפתוח שם, הייתי שוב אדיר שהוא שם, הביאו גם את החוות דעת, זאת אומרת, אדיר שהוא שם מתבסס על החוות דעת פה. כל
הפסיקה שלנו.
הפתחי תשובה, הוא מביא את החוות דעת הזה. זה הפתחי תשובה, אני אומר. הפתחי תשובה, ברור לו, מביא את החוות דעת, שברור לו שסעיף קטן א' בשחר הוא הנכון, אבל סתם זה נכון, אני לא מדבר על זה על דין הדיעבד. זה אולי באמת מה שהרן אומר, זה הנפקא מינה הבאה שלנו בעצם, כל דין הדיעבד. אומר, אתה בסעיף קטן א', מה קורה בדיעבד? בדיעבד עכשיו, אני לא נזהרתי, ולא יודע אחרי. אני לא יודע, אתה תדיח, אחת, בסדר, אחת כבר, אני מה לדון על העבר. אבל אני הרבבתי, או דין אחר של דיעבד, אני לא יכול. בסדר?
סתובסופית.
שאלתי, נראה לי בדף, הזכרתי את הדבר הזה. אני יום אחד רואה בעיניים שהיא טיילת, שהיא לוקח פסטרמה, ומכניס את הקערת חומוס, זאת אומרת, הופסה של החומוס, הוא לוקח את הפסטרמה, ומנגב את הפק מול עיניים, אני אומר, מה אתה עושה? מה קרה? מה? בשר בחומוס, אסור לאכול נקניק בחומוס. צודק, מצונן, מצונן, מה קרה? הכל בסדר, בוא נשטוף את החומוס, אי אפשר להדיח חומוס. טוב, אז הכל בסדר. האם לך תחיל את זה בסדר שעושה ככה? לחומוס הזה, אני לא יודע אם אוכלים אותו עם חלב. בדרך כלל לא אוכלים חומוס עם חלב. נכון, זה הלחם. זה סוגיית הלחם של סעיף ג'. בדרך כלל לא אוכלים חומוס עם חלב. חומוס מורחים בפיתה, לא מורחים חומוס וגבינה פיתה, נראה לי רוב האנשים. אבל יכול להיות שאחד מורח חומוס ושם גבינה צהובה. לא נראה לי רחוק כל כך.
באותה סעודה.
באותה סעודה ששם חומוס על השולחן, בסעודה חלבית. לא נשמע לי כל כך רחוק שבן אדם, אני לא בדקתי בני ביתי מי עושה מה, אבל יכול להיות שמישהו שם חומוס, שם חומוס גבינה צהובה, או גבינה מלוכה, או לא יודע מה. או שותה, אתה אומר, שותה חלב, שותה נסטר כדי שהוא קרה מחומוס. לא נראה לי כל כך רחוק. אז החומוס הזה הוא מיועד לאכילה עם חלב, זה כמו סתם עד הלחם. אז מה אתה לוקח עכשיו פסטם ותוכל פה חומוס? אבל הוא כבר עשה את זה.
יש
לי איסור לעשות את האמת שאין איסור, כתוב, צריך להיזהר. זה עוד שאלה.
זה
עוד שאלה עכשיו. זה עוד שאלה. אבל כתוב בסעיף ג', קודם כל צריך לדייק בלשון שלנו בסעיף ג', כתוב צריך להיזהר, לא כתוב אסור. כתוב צריך להיזהר. גם צריך להיזהר כדאי להיזהר. גם כדאי להיזהר. אם נגיד באופן פשוט, שהדבר הזה, מכיוון שהוא מיועד, מה העניין בלחם, שלחם מיועד לכל שימוש וכולי, אני חושב שהחומוס הזה הוא מיועד גם לשימוש עם אכילת חלב. שוב, אני לא יודע, יכול להיות שאף אחד לא הבאתי לו יאכל אותו עם חלב. אבל מאוד יכול להיות שכן. בדיוק. כן, אני אומר, אתה עכשיו, זה הגדרה יסודית. לא, אתה צודק, אתה אומר, אם אצלי בביתי אף אחד לא אוכל חומוס עם חלב, אין שום בעיה. כן. אתה צודק, אבל זה אני שומע. אבל אני אומר, בן אדם עושה חשבון כללי. יכול להיות שאוכלו את החומוס עם גבינה. אז מסתום, נגיד באופן פשוט, הוא לא גרם מלחם. לא כדאי לקחת את הפסטרם ונגיד בחומוס הכללי.
גם אם הוא גרם מלחם גם לשאלה, אחרי שהוא עושה עם פסטרם, אני מתאר לך. זה עכשיו השאלה
שלו. עכשיו, צריך להדיח את החומוס. בדיוק, בגלל זה נזכרתי את
זה. אני נזכרתי את זה. זה לא מול לחם.
עכשיו, נשאל שאלה אחרת. אז קודם כל, אנחנו שואלים שתי שאלות. א', אני שאלתי שאלה ראשונה, אם כדאי לנגב את הפסטרם הזאת בחומוס, נראה לי לא רק כל כך טוב לנגב את הפסטרם הזאת בחומוס בבית. עכשיו הוא כבר ניגב אותו, מול העיניים הוא ניגב איתו, מה אני עושה? הוא אומר לך, יש פתאום פשוט, תשטוף את החומוס. אני לא בדרך כלל שתפו לחם. מה זה הדיון הזה באחרונים, אם הדחה בלחם עוזרת או לא עוזרת? מה הם לדעת? איך הבנתם? הם שתפו לחם? מה? לא, גרדה, אני שומע, עצות אחרות, אבל מדובר להדיח. אבל יש כאילו זכר להדיח, לא?
אם אפשר להדיח, אז למה שתחלוק על זה?
אני שואל עקרונית, אני רק שואל ברור שצריך הדחה, אני רק אומר מי הערה, לא הבנתי לגמרי איך מדיחים לחם שם, מה הם היו מדיחים בלחם, יש בה דנים בדבר הזה. אה? כן, אז הצד יש עצמי. אוכלים את החלב? טוב, אולי זה מתייבש אחרי זה. אולי אתם מתייבשים זה מתייבש, לא יודע, בכל מקרה את החומוס זה צריך לשטוף. אי אפשר לשטוף את החומוס הזה, אז מה אני עושה עכשיו? בסדר, עכשיו, אומר לך, חבודה, פשוט, פתחי תשובה, טסתי בקטן א', בסדר, עכשיו יאכלו הענבים יסבעו את החומוס הזה, וגם אחד מלב יתי אחר כך, יאכל את החומוס הזה עם גבינה צהובה. בסדר, לא קרה שום דבר בדיעבד. אבל לא נראה שזה הגדרת מייזית מה שקרה פה עכשיו, וגם המייזית שמה, צריך עיון בו, על מה גזר הטסת המייזית? שם מדובר על ערבוב בשר וחלב. כתוב במשנה, אסור שבשר וחלב ייגעו זה בזה. על זה אמר חבודת, באת אז אמר, ובכל זאת עשית את זה? לא, אז גזרו עליך. בסעיף ג' לא כתוב שאסור. כתוב צריך להיזהר, הוא לא נזהר. האם גם פה היה גוזר אתה? אני לא יודע. אני מסופקן אם היה גוזר על זה.
הוא לקח את האיסור מביטול איסור.
כן, הוא עשה הכל מותר, והכל מותר פה. כמו ענת ברנס שדבר עליו בהמשך, שהכל עובר בסדר בשלב הזה, להתרה. לכן, עצם הניגוב של החומוס בפסטרמה, יש את זה, צריך להיזהר עליו, אבל אולי זה מותר בכלל, הוא בלא ילע בדעתו שמשוכל חומוס עם גבינה, שלא מכיר את הסעיף הזה בכלל. בקיצור, אז בסדר. למייס אני אומר, אמרתי לו, אל תנגב עכשיו יותר את הפסטרמה בתוך החומוס הכללי, אם אפשר תוציא את החומוס לצלחת, ואז תנגב. אבל אם כבר עשית את זה, אז את החומוס תחזרו למקרר, ואנחנו
נחיה לכם. אני חושב מותר לו לשתות אחרי זה קפה, אבל מותר לך לשים את זה בסעודה עכשיו, בסעודה השלישית שכולם אוכלים איזה משהו חלבי, אתה מביא את החומוס לשולחן?
אני מסכים איתך, אני אגיד רגע, מה אתה גורם לך? אם הוא היה מנגב את החומוס בגבינה, את הפסטרמה בגבינה בטעות, מה היה קורה? הוא היה יותר רחוק הולך, לוקח חסד שלום, לוקח את הפסטרמה, מנגב אותה בגבינה. אז היו אומרים לו, רגע, אתה עושה את הפסטרמה, תשטוף אותה. תשטוף את הפסטרמה, תאכל את הפסטרמה, הכל בסדר, בלי גבינה, צריך פסטרמה עם גבינה. מה עם הגבינה עכשיו? מה דיש לגבינה? תשטוף אותה, אי אפשר לשטוף גבינה. מותר לאכול את הגבינה, לא אוכל גבינה. מותר לאכול את הגבינה.
האם יש
לטעם? לא, מותר לאכול את הגבינה, לא? לא קשה למה שיש לטעם, אבל... בסדר פה, מותר לאכול את הגבינה, לא? אני עכשיו מחדש משהו, זה כתוב. זה מה שכתוב בתא, זה מה שכתוב בחוות דעת, זה כתוב במתחת תשובה. אי אפשר להדיח, מותר לאכול את הגבינה הזאת, לא להיבהל. מותר לאכול את הגבינה. לא, לא לנגב פסרה מהגבינה, אוקיי, זה אסור. לנגב פסרה מהגבינה זה איסור. גם אם הגוי אומר לך, תשמע, קח את הפסטרמה, תעשה לי פה איזה אסור. סתם אסור. מה? אבל כתוב אסור שיגור זה בזה.
שם המשקל. לא, אבל אתה גורם לגבינה לאלה.
אתה תחילה לגבינה של הגבינה. אני לא יודע, זו שאלה מעניין מה שאתה אומר.
אבל איסור בעצם הניגוד. איסור שאתה גורם למשהו,
שם המשקל. אתה אומר, מסתבר, כמו שאוכל באחד, אני לא אמור לאכול את זה. אבל, לא יודע, זו שאלה מעניין. אבל, אני אומר פה, הגבינה הזאת, מה עושים הגבינה?
זה היתר של...
לא,
זה
אוכל להדיח.
לא, זה אוכל להדיח.
מה?
למה?
זה הרעה. הרעה עצמו, בסדר, הרעה ודאי אומר, זה לא כך. אני לא יודע. זה אוכל באחי. אני מסכים, כן, אז יכול להיות שאתה צודק. אולי זה תלוי בכלל את ההשברה, יפה. יכול להיות שזה תלוי בשביל זה. עכשיו מה עושים בגבינה הזאת? הגבינה הזאת מותרת, נשאר אותה מקרר, עושים אותה מקרר, עושים אותה בחוקבית. עכשיו, הרי לא אומר אחרת, אבל פה יש מאכל חופר הרבה. זה לא... לכאורה, למה אתה לא זורק את הגבינה הזאת לפח? כי לא, לא, תחשו לך, זורק את הגבינה הזאת לפח, מקום אפסט. תחום עושה אפסטי. תחום עושה תשמור עכשיו, ותאכל, אתה לא אוכל פרווה. יכול להיות, אני לא יודע. ואתה אומר, אפילו בשר, אפילו לחם שהיה על השולחן, אסרו לשים אותו עם החלבי, כי זה לא אפסט. יכול להיות שאם זה היה אפסד, היו מתירים אותו, לא יודע, אבל אל תשים אותו, תקחת לכם בכל מקום אחר. אז יכול מאוד להיות שאתה חומוס את זה עכשיו, תתחיל לעשות. טוב, כל זה, לכאורה, אני אומר רק דן ברגע בגדרי האיסור, בסדר? בגדרי האיסור שגזרו פה, שכל הדין הזה יכול להיות שהוא חובה, אומר לך עבודת, כל שלא, הוא מציב בזה של צדדים. גם אם אסרו את זה, אפילו באיסור מחומרה, אסרו את בכלל שזה יגענו רזה בזה, נענו לגעת בזה. היתר ראשון שמצאינו בסוגיה הזאת, וזה היתר שהופיע בניתור, היתר הזה של אורחי באחי. אם אורחי באחי בהדחה, במקרה הזה לא גזר. תחלקו הרב והרשב"א בהבנה של הדבר הזה. הרשב"א אומר, הנה חינמי, זה נכון מה שהאיתור אמר לגבי כלי, אבל פשיטה שזה נכון גם לגבי הבשר וגבינה עצמם. בשר וגבינה עצמם, שאני רוצה לצרור אותם במטפחת, אם דרכם לשתוב, למשל זה בשר חי, פשיטה שהכל יהיה מותר, אין בזה שום שאלה. כך נוקט הרשב"א, אומר הרע, לא, לא, כל מה שהצהיר זה לגבי הכלי, אבל לא התיר לגבי בשר וגבינה עצמן. כך כתוב ברע, והרשב"א כבר, זה לא פעם שאנחנו פוגשים את זה, כותב עליו בצורה מאוד מאוד חריפה, היה, אני לא יודע אם הוא ידע, אנחנו נותנים לרע בחרדת קודש, אני לא יודע, אבל הרשב"א דיבר עליו בצורה מאוד מאוד חריפה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה כבר בא בתוך בשר וחלב, ובכל מקרה נחלקו בדבר הזה, ובאמת שאלה, אומר הרשב"א, לא מתאגן שלך, מה זה משנה? אם אורחי באחי, אז אורחי באחי, מה יש לגזור? אם שוטפים את זה אחר כך, מה זה משנה אם הבשר נגע בחלב, או הבשר נגע בכלי חלב? מה זה משנה? הרי שוטפים, אותו כל שוטפים. הרי כל השוטפים זה להדיח, כל עכשיו זה שם האיש כך, הוא לא יכול לשכוח, אז למה ש... משהו קצת ברע, שזה לא עניין שרק שם האיש כך, יש פה איזה גזרה עקרונית. אסרו חכמים שבשר וגבינה ייגעו זה בזה. לא כתוב שאסרו חכמים שבשר לא ייגע בכלי. זה הוסיף האיתור. שם הוסיף האיתור, אז יכול להיות ששם אני יכול להתיר באורחי באחי. אבל מה שאסרו חכמים, שבשר וגבינה יגעו זה בזה, משמע בראה שזה איסור עקרון. אסור. אבל בכל מקרה נשטוף, מה החשש? לא משנה, אסרו חכמים. יכול להיות שזה התחיל מזה ששם התשכח, אבל גזרו חכמים, משמע בראה יותר חמור, שאסור שהם יגעו זה בזה. יותר קשה להגיד את כל הרעה על בסיס החומרה הזאת שאמרנו, שזה רק עניין של חומרה, שאף על פי כן גזרו בתורה כזאת חריפה. יותר רע מסתבר לומר, שהרעה הבין שזה לא רק חומרה. אלא שזה דין גמור. ואז בדין גמור, אז באמת אולי זה מה שקשור למה שהביאה אלה קודם. הגוי רוצה לאכול נקניק וחלב, מה אתה עושה ממני? לא, כי כך נקניק וגבינה, אתה הרבה ואתה תן לגוי. לא, רח, זה קשה, אתה יודע שאסור שם יגעו זה בזה. בית הרשב"א בא ואומר, לא, זה הכל שם האיש כך, האורחי באחי זה טוב, הכל שגם פה זה טוב. מאוד יכול להיות, אני מקבל פה מה שאילן משהו, מאוד יכול להסתבר, שזה קשור לשאלה הזאת בעצם. מחלוקת הרשב"א יושבת על הדין הזה, ואני אומר, אולי היא נכון קשורה גם לחקירה של החוות דעת, לא יודע, בדעות, אבל מאוד יכול להיות שקשורה לחקירה הזאת, שבראה יותר נוטה לומר שזה איסור יותר משמעותי, והאיסור יותר משמעותי, אז אולי דבר בגלל חומרה, ולעומתו, דעת הרשב"א, שזה יותר שאלה מעשית, ממשית, ואז יכול להיות שברשב"א התכוון שזה יותר קרוב לחומרה הזאת.
הכלים,
הרב,
זה לא מה שעשו,
אם
זה אותו דבר.
לא כתוב במשנה שעשו.
אני לא תסבר.
משמע ברעש הבין שזה חומרה אחרת. זאת אומרת, על גבי זה, אותו היגיון יכול להיות, אבל על גבי זה, כשבאו עצמו את זה, בזה אני יכול להקל, אבל לא בדבר חזק. זאת אומרת, אם אתה אומר שאני לסור גם את זה, אז אני שומע שאני יכול להקל בזה.
בכלים זה ודאי יותר קל. גם לא משנה איזה ציור, גם אם הכלי לא נקי או נקי, כי אין פה ודאות שזה נגע עכשיו בשרי. נכון. תגיד שמדבר בכלי שלא נקי, אבל זה בגלל זה הוא בכל יותר...
הרשמה.
הרע.
הרע, עכשיו, כן, הרע, כן. אבל אומר לו רשמה, אבל בסדר, אבל פה, מה זה משנה? בסוף, גם פה אני מדיח אותו, מה זה משנה? אם אני מדיח, פתרתי את כל הבעיות, כי כמו שואלה בקשן. הדחת, פתרת את כל הבעיות, מה אתה רוצה? משהו, לא, לא, אני טיפות לגזירה. לכן היא הבראה יותר לחלק מהותית. בסעיף א' וסעיף ב'. אז יש לנו תוספת של האיתור. בסדר? האיתור ודאי הוסיף כולה. שאלה גדולה פה פסקים, האם האיתור הוסיף גם חומרה? זאת אומרת, מה כתוב באיתור? האיתור אומר, אני רוצה קורא שם שאלה רוב, כל מי לדבר עד אחת, כגון להניח בשר היתר בקערה של איסור, אסור לכתחילה. זה חידוש מה שכתוב באיתור? או שזה פשיטה, כאילו מה השאלה? ואולי זה קצת תלוי בציור של המציאות. זאת אומרת, אם נצייר שהאיתור מדבר על כלי מלוכלך, אסור לי לקחת בשר ולשים אותו להיות פסטרמה ולשים אותו להיות גבינה צהובה, למה? כי אם הם ייגעו זה בזה, אז יצטרכו הדחה. ואם יש לך כלי שיש בו שאריות גבינה, אז גם כן אסור לשים שם פסטרמה, כי בדיוק זה אותו דבר, מה ההבדל? זאת אומרת, אם האיתור מדבר בכלי מלוכלך, כלי שלא עבר ניקיון, אחרי השימוש האחרון שלו, בצוננת חלבי, ויש בו שמנונית, ומסתובב בו דברים בעייתיים, אז בסדר, מאוד מאוד מובן האיתור. אז האיתור בעצם לא חידש שום חומרה. הנה חינם. האיתור לא חידש חומרה, אולי חידש רק כולה. האיתור כתב, מה שאתה עכשיו אסור לך לעשות, באוכל והכי מותר לך. זה מה שכתב האיתור. או שמה, האיתור חידש לזה. הוא חידש א' חומרה, לא מדובר כאן בשר וגבינה. א'
כולה, כאילו, זה דבר פשוט שזה כולה.
כן, לא אומר, לפי הסדר של השולחן ערוך, כאילו. לפי הסדר של השולחן ערוך, לפי הדרך הראשונה שאמרתי, כל מה שאומר כלי, זה פשיטה מיטה, פשיטה, אין בו מה חידוש. הוא הוביל הכולה בסוף, שבאוכל והכי הכל מותר. אבל אולי דרך אחרת באיתור, שהאיתור עושים גם חוק. אבל פי שהכלי זה לא כלי ממש, אם שם נוליד גבינה, זה לא גבינה, זה כלי שפעם השתמשו בו לגבינה. אפילו אחי יוסיף האיתור חומרה, אז אל תיקח את הפרמה, את הבשר, ותשים שמה, ואז אחר כך תבנה על זה שתשטוף לו, לא? ואסור לשים את זה לחכילה, ואז הוא בא וגם מוסיף כולה. ואם עשית את זה, אולי גם בכלל בשר וגבינה. אז מותר יהיה לאורחי ואחי לעשות את זה. בסדר? זה בעצם מחלוקת האחרונים כאן בין השח ובין התז בהבנת דברי האית. השח...
הרב אומרת,
יכול
גם
להתאים לרעה
ולרש?
כן, יכול להיות. לא חשבתי את זה תחקיד, כן.
כאילו הרעה יהיה מוכרח להגיד שזה כנראה חומרה, שהוא
יחמיר,
ולכן
בא
הוא גם נתן את הכולה, ולא
בדין המוכרח. נכון. ברשמה אני לא יודע להכיר.
זה הולך ביחד, כאילו יותר...
לא יודע, ברשמה אני חושב על שני הצדדים. וזה לכאורה נחלקו השח והתז. השח מאוד מאוד בהיר בסוגיה. זאת אומרת, זה שהשח סעיף קטן ג' כל כך ארוך, בגלל שהוא יריך להעתיק את התורת חטאת, ואז יריך לדחות ראייה ראייה שלו וכו'. אבל בסוף שתבא לקרוא את השח בסוגיה, מסקנת השח, בסוף דבריו, שורה, שורה וחצי, דבריו פשוטים ובהירים, ואתה תוהה לעצמך איך לא כולם חשבו כמו השח. אומר השח, אין פה מחלוקות בראשונה. זה מחלוקות במציאות פשוטה. הכל מאוד מאוד ברור, אני לא מבין מה הסתירות. האם מדובר בכלי נקי, או כלי מלוכלך? רק הערה אומר, כלי נקי זה לא נחשב רק שהדיחו אותו, אלא אפילו קינחו אותו. אפילו קינחו אותו זה מספיק. למה? כנראה שאחרי שקינחו אותו, זה נהיה יבש ככה. אחרי שקינחו את כל הלחלוחית, יכול להיות, גם אם נשאר שם משהו כי לא שדפת, זה כנראה הוא רואה את זה כיבש, ואז יבש ביבש, כבר כתב לנו משך, שבכלל זה לא הסוגיה שלנו, יבש ביבש, יבש ביבש אין שום איסור, לא על זה דיברו, ולכן אומר השך, כל מה שכתב האיתור פה, פשיטה, שהסיבה שהאיתור אוסר, זה כי מדובר בכלי מלוכלך. אם זה כלי מלוכלך, יותר נראה כמו הדרך הראשונה שהצגתי, שלא חידש האיתור שום חידוש בדין הזה, הוא לא החמיר עליהם שום חומר, זה לא בכלי מלוכלך. אסור שבשר בגבינה יגוד, אבל זה אסור שבשר יגע בגבינה, שנשארה משאריות, בתוך כלי חלבי. אולי היחיד הזה, כלי שלא ניקו אותו, חוששים שמש, אם יש בו לכלוך בעין, זה בכלל צריך לכתוב את הדבר. בסדר, אם יש בו לכלוך בעין, זאת אומרת, יש בו שאריות בגבינה, ברור שאני לא עושים אותה פסטרמה. חידש האיתור, בסדר? ואז קצת חידוש כזה, שחוששים שמה יש שם עדיין שאריות, למרות שלא, בגלל שלא ניקו את זה, חוששים שם יש שם שאריות. אבל זה לא חידוש מהותי באיתור בעצם. זאת אומרת, אם יש שאריות אסור, חידוש האיתור שהחושבים יש שאריות. בסדר, חידוש של האיתור. אז מה יקרה דברי האיתור? דברי האיתור זה אורחי באחי. שאם אורחי באחי, אין מה לחשוב שברי האחי שוטפים אותו. כך הבין, נשך את הסוגיה, כך תרץ את כל המהלך. האמת שבתוך התורת חטאת, ואתם משה לא הזכיר את זה, אבל בתורת חטאת עצמו, באיזה משפט כזה, גם כתבת תירוץ הזה, אולי ידיחו יפה, לא ידיחו יפה. בדרכי משה... כי בדרכי משה כבר לא כתב את זה. בדרכי משה הביא שני מהלכים, לא יודע, בדרכי משה הביא שני מהלכים שהוזכרו אחרי זה ברמה, או שנדבר על בן יבש לילה, או נדבר על בעלה בית ובעלה בצוינן, אבל בתורת חטאת גם נכתוב במשפט הזה, והוא מצוטט פה בשח בתל, ופשוט השח, שזה המהלך המרכזי פה, ולפי זה כל הסוגיה מאוד מאוד בהירה, אבל התז הבין אחרת לגמרי, הבין אחרת לגמרי את הרמה, והבין אחרת לגמרי את המהלך של הסוגיה, אם כי הוא נטע מהרמה משתי סיבות כמו שומר בעצמו, שתי בעיות יש לו ברמה, א' הוא אומר יש פה איזה לשון לא בהירה ברמה שחזר פעמיים על המושגים דבר יבש, ב' הוא אומר סברת הרמה לא מסתדרת, ונקט התז שיטה משל עצמו, שהוא מבין שזה כוונת הרמה, כמובן, הוא מגיע ברמה ואומר זה דעת הרמה, השח נטע מהרמה ואמר אני לא מסתדר עם הרמה, לא מבין אותו, אבל התז אומר זה הסבר הרמה, אומר התז יש הבדל בין בליעה בצונן לבין בליעה בחמין, אבל לא מה שאנחנו נלמד בהמשך, שבליעה בחמין מבליעה בתוך כלי, אלא מחדש פה התז בשם הרמה, שמעיתו, שבליעה בחמין, חוץ מהבליעה בתוך הדפנות, שזה יהיה לנו אחר כך בעיה כבלו כן פולטו בחם, יש גם שאריות שנשארות. ואפילו הדחה לא תעזור.
מי אמר שזה בגלל שאריות?
תז.
אתה
יודע, אני מסביר, נראה לי, זה דרך התז בצורה פשוטה.
לא, כי אתה
עזור חושב
שזה קשור...
התז עצקן.
זה מה אני חושב?
אז אנחנו מסבירים, מה אנחנו יודעים אותה?
אני לא יכול להסביר.
כן, חבוד, מה אתה אומר אותה?
לא, אולי הכלי מוציא גם, בצונן. מי אמר שיבש דבר...
תחיד השלוש מעטות,
אבי אברהם. כן?
אתה מביא לו אותנו עכשיו חבל
על... למה יש
שחלקו
על הבח? למה יש שחלקו על הבח שאמר שביבש דבר יבש לא מפליט בכלל?
מישהו חלק על הבח?
בטח. ברור, היה... איך ראיתי, קודם כל העירו עליו במלוח ובחריף, אבל
חושב לי
יש
גם,
לא, יש, ראיתי.
יש איש, אתה לומר שרימה חולק על הבח, זה מה שאילה לא אומר, שאולי רימה, אבל התז עצמו נראה לי דרך פשוטה יותר. התז עצמו נראה לו מה, מה? האמת היא, בוא נדייק רגע את הדברים בתז. התז עצמו, התז עצמו...
למה לא הזכירו
את
זה? פירורים.
לא, לא פירורים, רגע. התז, שתפו פה. התז עצמו, בוא נחלק אותו. התז עצמו בתחילת דבריו, מביא את הדרכי משה בתורת חטאת, זה חצי מהתז. אחר כך את עיקר דבריו, התז כותב בשורה, שורה וחצי, ואחר כך הוא ממשיך להעיר ברמה. אומר התז ככה. הנה מה שכתב למשך הרי נראה שאינו מדוקדק. דוודאי גם הטור, טור זה האיתור, כמובן, זה כל מה שאנחנו קוראים בשורת ערוך, מה יראה כאן שהכלי נקי? דלא חש אלא לאיסור בלוע. דאילו אינו נקי מהאיסור, ודאי בכל גם נאיש לאיסור. אז מה זה החילוק שכתב תחילה, ונשמש בו תחילה בצונן או בחמין, הוא נכון ואור כמו שבלים כמה דוחת. אני חושב, כוונת התז יקחת. התז רוצה לומר, ותכף נראה איך זה מתארס גם דברים אחרים בתז. אומר התז, אם עכשיו אתה בלעת בצונן, הכלי הזה בלע בצונן, בלה בצונן, הנה חינם, לא רק בלה בצונן, הכוונה, לא רק כוונה שהיה שם קצת, אפילו כבוש כבושל, זאת אומרת, אפילו שהיה שם 24 שעות חלב, שעד ונבלה בתוך צפנות הכלי. אני חושב שגם לזה אתה מתכוון, לפי שאתה תהיה, שאתה חלב את זה יהיה אחרת, אז לפי זה אין לזה שום בעיה, כי כל עוד הבליעה הייתה בצונן, שטיפה פשוטה, נקטה את הכלי, לא נשאר בו דבר, לא נשאר בו זכר. מה קורה אבל אם הכלי הזה בלה בחמין? מלבד מה שנבלה בתוך צפנות הכלי, הכלים של ימיהם היו כנראה הרבה יותר שרוטים, הרבה יותר חלודים, הרבה יותר חייבות להישאר שם שאריות כאלה ואחרות. אבל אני שתפתי אותו. אין הכי נמי. כששתפת אותו, זה מאוד מאוד טוב. לא נשארה שם שם נונית, אבל דברים יבשים נשארו תקועים שם בפינות או בתוך החלודה. מה עושים עכשיו? האם הכלי הזה לעולם יהיה בעייתי? אומר לך, בדעת, לא, אפשר לשפשף שם חזק, 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 חזק את מה שתפוע. אם תשפשף, תשפשף. אבל לא מדובר שישפשף. מדובר רק שהדיח אותו. הוא ניקה את הכלי הזה עכשיו, שטף אותו. נשארו בו רק דברים יבשים. לכן אומר אתה, אז אם טרליץ טרופי, גם הכלי הזה בלה בחמין, וגם עכשיו אתה מביא משהו לך, משהו לך, חם שיטה. משהו לך, אפילו משהו לך, המשהו לך הזה, הוא במגע בלח ליבש, הוא עלול לקבל מן השמנונית. אם ככה, אני חושב, זה הדרך נראה לי יותר ראותה בתז, אז כדי שלנו התז חילושות. כל מה שדיבר האיתור, הטור וכולי, מדובר בכלי נקי לגמרי. אבל אפילו שכלי נקי לגמרי, אנחנו עדיין לא עסוקים בסוגיית בליעה ופליטה. שזה נראה לי, עוד צריך לשמור את זה להמשך בעזרת השם. אלא שאריות שנשארו בגוף הכלי. בוא נתקדם רגע עם התז הזה ונתרץ איתו לתחושיית הפרי מגודל.
מה עם התז הזה? עם ההסבר?
עם ההסבר הזה ותז.
כתוב עד אז זה לא חשב ליישום בלוח.
לא, כי זה נגד
התז. שברגע שבולעים נשארים גם שם. אני מסכים. הוא נקי, הוא הדיח אותו. הדיח אותו.
אתה קורא איתנו את התז. שאומר, אילו אינו נקי מהאיסור, ודאי בכל גם יש לאסור.
נכון.
ואחרי רגע מעיז להגיד שהתז חילק ברמת נקיות. התז רושם שבסוגיית נקיות ודאי לא עסקינה. ודאי, אחרי לא היינו מדברים.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, רימה כתב, על מה דיבר התז? רימה כתב כולה. מה כולה של רימה אומרת? אני אגיד לך עוד מקרה שלא צריך להדיח. נכון? ושאנחנו לא חושבים שמותר לשים את הדבר הזה בפנים, אין בעיה. נכון? לא רק באורחי באחי, אלא אני אגיד לך, אומר הרמה, עוד מקרה, שבכלל לא צריך הדחה. בסדר? אומר אתה, אז מה זאת אומרת? אם הכלי מלוכלך, לא יכול להיות, לא, אז הם מדברים פה בכלל, נכון? ברור שלא יודע מדובר. מדובר בכלי נקי, אבל נקי ברמת ניקיון של שטיפה, כמו שבדרך כלל מנקים כלי. איך מנקים כלים בדרך כלל? שוטפים אותם. היום יש מחושים סקוטשים וכולי. סקוטש היום זה אולי שיפשוף, זה הרב בסוגריים משמעותית פה לדרך התז. אבל בימי הם היו שוטפים. בואו נחזור רגע לתז שלפניכן. התז לפניכן, סעיף קטן ב' בסופו. אמר, רגע, לפניכן. התז, בוא תראה תז סעיף קטן ב'. התז סעיף קטן ב' הביא בשם המארשל, כל מיני הולכי דרכים, הם ישנים אצל הגויים, לא יודע למה הוא כתב קוטים, אבל הם הולכים לנים אצל הגויים, בבתי הערכה, באכסניות וכו'. ועכשיו הם לוקחים איתם אוכל, נכון? מיני קישואים וממלח, ואין להם איפה לשמור את זה שמה, אז הם מבקשים, הם רוצים להכין את האוכל שם וכולי, הם מבקשים מהגויים כלים. מסתום, הכלי של הגוי בלה באיסלם. מסתום, זה כנראה הנקודת המוצא פה בבעיה הזאת. אם הכלי הזה, לא, מה אתה נעשה אחר כך? איך אתה עושה את זה? אה, לשטוף את זה אחר כך. אי אפשר לשטוף. הממלח לא שייך בו הדחה, מה אתה עושה? הוא אומר, אתה, זה מה שקשה החבודת, נפרה כולה. ובתורת חטאת כתב, בשעת הדחק, מה יעשה בשעת הדחק? אין לו כלי אחר. שעת הדחק מחדש את תורת חטאת, זה מופיע בהרבה מקומות, כדיעבד דמי. מה זה כדיעבד דמי? זאת אומרת, כמו שבדיעבד מותר לך אחר כך להשתמש בו בלא הדחה, אז גם לפני כן אתה יכול להשתמש בזה, הוא אומר, הפרי מגודים, אני לא מבין מה הבעיה. כתוב פה בפרי מגודים, תמי עליו הפרי מגודים, לא מבין אותי, מה דיעבד שייך? מה הדין דיעבד פה? כיוון זה אפשר בתיקון שירחץ הכלי יפה, אז ודאי שערי. אתה תיקח עכשיו את הכלי הזה, של הגוי, נכון? ותשטוף אותו. מה הבעיה? נראה שפרי מגודים מבין כדרך השח. שלפי השח, מה לי להדיח את האוכל? מה לי להדיח את הכלי? נכון? אם הכלי הזה הוא דח יפה, והכל בסדר, אז הכל טוב. אז הוא תמה מאוד על התז, אני לא מבין מה שאת הבחק בזה. יהודי מגיע לבית של הגוי, אומר לו, תגיד, יש לך איזה כלי? אומר לו, יש לי כלי. מסתכל בפנים, אומר, טוב, כך שטוף אותו רגע בבאר, תשתמש בו. משמע בתז, לא יעזור השטיפה. למה לא יעזור השטיפה? כי התז מחדש על פני השח, ששטיפה לא עוזרת בכלי. באיזה תנאי? שזה בלה לפני כן ברותחין. או למען דאמר, כי יש לי בליעה כזאת שנפלטת בצוינן, או כשאנחנו רוצים להסביר בעקבות החבודה, שבכיוון שיש שאריות שם, אין דרך להדיח את זה, זה לא יעזור שתדיח את זה.
אבל כשיהיה
החבודה, למה?
כשיתאמץ.
ואיך התאמץ?
שינקה טוב.
משמע בתז שאין דרך פשוטה לנקות טוב בימיהם, זה היה אירוע מסובך מאוד מאוד, כל הכלים היו מלוכלכים, אין, לא, זה שעת הדחק, אין לו איך להתאמץ. בסדר? ולכן, ממה נפשך יוצא לנו ככה בדעת התז? שהתז מחמיר מאוד על השח, ואומר שכלי שבלה לפני כן בחמין, אנחנו רואים בחב וחלב, לא אצלם בגויים של איסור ויתר, כלי שבלה לפני כן בחמין, לא יעזור הדחת הכלי. האם התז היה אומר את זה גם בכלים שלנו? אם אתה רוצה להגיד שזה מדין בליעה, לא השתנה שום דבר. גם בליעה של היום ופעם, זה כזאת נחל שהייתה בליעה. אם אתה רוצה לומר מצד השיחידות, הסריטות, אולי היום בכלים שלנו, גם התז היה מודה לרבנו השח, שבכלים שלנו היום בן אדם עשי סיר בשרי, הוא לא יודע לך זה סיר בשרי, תראה איזה סיר, חדש מהחנות, אז מה אם אשתי משלה בו אתמול בשר? אבל זה סיר חדש מהחנות. אולי אתה עושה מודל לפי דעת החבוד דעת פה לשף את הדבר הזה. והיה אומר, אם החינם לי, מה, שתפו אותו, מה אתה חושש, הכל בסדר, הכל מותר. יכול להיות. ובכל מקרה, זה נפקמין הגדולה בדבר הזה, שהאם מועילה שטיפה לאחר בליעה בחמין. בסדר? האם מועילה שטיפה לאחר בליעה בחמין לפני שימוש לדבר השני? אני רוצה עכשיו להניח בתור סיר, שהוא במקור, הוא סיר בשרים, אל סיר בשרים, כמובן הסיר שפעם יש לו בבשר, רוצה להניח שם גבינה. האם מותר לעשות את זה או לא? אומר השכן, שום בעיה, מה הבעיה לעשות? אתה לשטוף, שטוף את הגבינה, שטוף את הכלי, תקנח את הכלי, אין בעיה, ברגע שינח את הכלי, הכל בסדר, הדבר הזה מותר להתחילה. אומר אתה, הדבר הזה אסור. אתם רוצים להגיד מדין בליעה, החבוד דעת רוצה להגיד מדין שאריות שנשארו שם, וזה נפקא מינה גדולה. למשל, ארץ שאל, עכשיו יש לילד מגש של הכיסא תינוק. הילד המתוק הזה אוכל בכיסא תינוק עם אותו מגש, גם ארוחת בוקר, גם ארוחת צהריים וגם ארוחת ערב. לפעמים שמים לו שם בשר, ושמים לו שם חלב. בעיה? טוב, אם מקררים את זה לפני כן, והכל מתקרר לפני כן, אז הכלי הזה מעולם לא בלה משמעותית. אבל אם שמתי שם פעם איזה דבר גוש, אולי דבר גוש ככלי ראשון, אולי זה יבליע בו פעם טעם בשר, יכול להיות. אז עכשיו אתה יכול להשתמש
פעם אחת זה כאילו כבר אומר שזה...
אם זה מדנה בליעה, בולים בפעם אחת. אם זה מדנה שאריות, אז אני לא יודע לגמרי איך נשארים שאריות, גם אני לא קוראים מילה
שאריות הם במגישים
שלנו. לא יודע, רוב תשמישו עכשיו מרן רמאס, להיין לו דבר הזה, אבל בפקע אני גם עוד בליעה. בסדר? האם עכשיו, אני לא יכול לשים לו שם את הגבינה, אני נורא אוהב לקחת את הגבינה צהובה ככה, או סתם, מוכרים לו גבינה, מוכרים ככה, יש כאלה. אז האם אני יכול לשים עכשיו מוצרים חלביים עכשיו על המגש תינוק הזה, או סתם שם מגש תינוק? הכי פשוט. לפי השח, מה הבעיה? תנקה. אפילו. רק, אתה מדבר על שימוש בקביעות, מצוין. אבל אני, נדמה לי שזה באקראי הבשר הרותח הזה, כמו שאורי אמר, פעם אחת שמתי. בדרך כלל לא שמנו שם גושים רותחים של בשר על הזה, שלא יקבל איזה קביעה. בדרך כלל, הדרך הנורמלית היא... אני מסכים, תרם נעיר את זה. אבל אני אומר, קודם כל מדינה בליה. אז לכן, באופן פשוט, אם לפי השח, אם זה קורה לך, הדבר הזה, בדרך כלל אתה שמנו בצלחת, בדרך כלל אנחנו מסודרים יותר, אפילו לילדים. אני שם ישר על המגש. אם אתה... זה נצטרך ללמוד בשבוע הבא בעזרת השם, מה הטמפרטורה של בליעה? בשבוע הבא, עוד שבועיים, נכון? אבל באופן פשוט, אני שם שם לפעמים בשר, לפעמים חלב. לפי השח, עכשיו אתה רוצה לשים שם חלב, ניקית. האם יכול שלפי אתה, אז אפשר לנקות את זה עכשיו? אם זה בלק, ואולי אפשר לנקות את זה בכלל, בכלל, בכלל. בעיה, שאלה. למה יסנהגו כמו השח? ועוד שלפי הסבר של החוות דעת, אני חושב שיכול שאתה זה היום, בכלים שלנו לא דיבר בכלל. כי בכלים כאלה לא היה איתו מחמיר את חומרתו, אין פה שום בליעה, אין פה שום דבר. לא נשארים שאריות, לא נשאר כלום. אלא מה, שבאמת, אתם אומרים נכון, השח כתב בסוף דבריו, גם לפי מה שאני אומר, שאפשר להשתמש עם מנקים, זה באקראי בעל. אבל פעם אחת, אין לך איפה לשים את הדברים החלבים, אתה משמש באיזה צלחת בשרית. אבל בכל בית נורמלי צריכים להיות סט בשרים, צריכים להיות סט חלבי, ואתה לא אומר עכשיו, במה אוכלים ארוחת ערב היום? אוכלים בכלים בשרים, מה בעצם? אבל יש גבינה, מה אכפת לך שאני אשים גבינה בכלים בשרים, מה הבעיה? שאתה עושה את הגבינה בשרים, אחרי ששתמשת לו בכל תורן, שאתה אותו. נו, עד לפי השח, מה הבעיה? תאכל גבינה בכלים בשרים, אין החינם. אין החינם, אם זה דרך אקראי, לפי השח. עכשיו אין לך צלחת, הילד רוצה עכשיו לאכול קורנפלקס עם חלב. ואני לא רוצה את הצלחת החלבית עכשיו, לא יודע, אבל לא רוצה את הכפית החלבית, לא רוצה את זה. אין אל תעשה כבוש כמושב כמובן, שטוף את הצלחת אחרי שהוא אוכל. האם יש בעיה עכשיו לתת לילד לאכול את הקורנפלקס עם החלב בצלחת בשרית עם כפית בשרית? מה? בדרך אקראי כמובן, יש לי כלים בשרים חלבים בבית, רק עכשיו כל הכלים החלבים לא שטופים. אין לי עכשיו זמן, לא סבלנות ולא כוח, והוא צורח ורוצה עכשיו לאכול. אז אני נותן לו צלחת בשרית ונותן לו כפית בשרית ושיהיה לו בטעמון. השחי תראה את זה דרך האקראי. מה היא אומרת אז על דבר כזה? לא, מה אתה עושה? בסדר? ואני ניסת שם מבדי שולחן אמר, הלכה, פרי מגודים ופריחה דעה, שכולם נסקו קשח. הלכה קשח, שבדרך האקראי ובדרך הראי, אפשר בעזרת כינוח. אנחנו לא רק מגנחים, אנחנו אפילו שוטפים את הכלי. אפילו אולי משפשפים אותו, אולי גם לטה זה יועיל, בפרסות לפי החבוד דעת, זה יועיל גם לטה. כי אנחנו היום משפשים שפים סקוט, זה מה שאמרתי קודם. סקוט, זה נראה שפשוט פרסות. ואז יכול להיות שגם לחבוד דעת זה, בטח בכלים שלנו. ואז גם לתז, לפחות כדר שאני מנת את התז, אז גם לתז אפשר עכשיו לתת לילד המתוק לאכול את החלב, וצלחת הבשרית, יאכלו ענבים ויסבאו. בסדר?
פעם אחת. תזיים אותו עם דרך קבע?
אני לא יודע, אני לא יודע. הוא כתב, אני לא יודע. אבל אנחנו לא נעשה את זה דרך קבע בכל מקרה, קשח כתב.
מעניין באמת לגבי מה שהיה אקראי, שאלה אותך על זה אקראי. כאילו, אקראי לגבי ההנחה של הבשר באקראי, אבל להשתמש בזה, אנחנו כל הזמן משתמשים באותו מגש.
כן, רגע, המגש שלנו נחזור למייסה, אבל אני אומר, בקרונית, אנחנו באתי לבידי לברר את הסוגיה היסודית. אני פעם, האל שלי, אחת הקטנות שלי, רצתה לאכול את הקרונית בחלב עם כפית ורודה. והכפית הברודה החלבית, לא מצאתי אותה, והכפית הברודה הבשרית, תתתי לה, הידה לא נזדעזעה, אני כן שמותה. מה אבא עושה? אבא זה כפית בשרית, לא, אני צודק, 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 צודק. אבל אני חושב שבאקראי אפשר לשלוף לרגע כלי בשרי ולאכול אותו חלבי, או להפך, כמובן שזה צוינל, כל הסוגיה שלנו זה צוינל וצוינל, בסדר, לא מעבר לזה.
זה נקרא
אקראי?
אין, למה לא נקרא אקראי? זה אקראי, בטיול כאילו...
לא, זה אקראי. אז מה יהיה עם המגש באמת? אז הרי נראה לי שבספר בבח הוא מתיר את זה, אבל הוא מוסיף שם כל מיני דברים באמת כדי להתיר את הדבר הזה שהילדים שלנו אוכלים רק עם מגש אחד. קודם כל בדרך כלל באמת אין שם חמין, וגם מה עוד כותב שם שזה ילדים קטנים, ילד קטן יושב שם ואוכל, אז אפשר להקל לו, זה קטנים מאוד אפילו, הילדים האלה. אבל למה אנחנו רואים את הסוגיה הזאת, שבעצם מסתומי, אני חושב, אתם מנקים את המגש בין אכילת הבשר לחלב שם אצל הילד. אז זה...
טוב,
דברים על השם. חם
חלבי. נכון, אני חילות, ככה אתה, חם חלבי חריג יש לנו בילד, לא? זה בכל כך משתדים לתת לדברים רותחים, נראה לי. בדרך כלל אנחנו בכל מקרה נותנים דברים רותחים, אז אם במקרה פעם קרה שהיה שם איזה גוש, קצת בעלה,
זה כאילו
מרסים, כן, רותח, אומר, זה קצת בגוש, אחרת זה קלישאי, אנחנו בפועל,
גוש אשכנזי,
גוש אשכנזי, גוש אשכנזי,
גוש אשכנזי,
גוש אשכנזי, גוש אשכנזי, גוש אשכנזי, לא, השח, בסדר, אבל אני אומר, אבל בכיסא תינוק של הילד, לא, אז אמרנו שהכפית הבשרית לילד עם הקורנפלקס, זה לא דרך קבע, לא אוכלים קבוע
אתה עושה את זה בדרך
כלל. אבל מה, תשב על צלחת, מה זה?
אבל זה ברע
בכם?
כן, אבל זה שזה
מגיע למגש,
הילד שהוא
אוכל, מתפתף,
מגיע. גם זה
צונן,
דרך
כלל. אבל המגש לא בא לא
בחם.
לא, בסדר, הוא אומר, השח, השח. השח, השח לא דיבר על חם.
לא, אבל אם הוא בעלי...
עכשיו שהילד זה צונן,
כל סוגי אתה בליעד בגלל אתה. השח,
אבל
שחקור.
לא, דרך כלל זה בלע בחמים.
שמש.
אפילו צונן. צונן.
המבעל
לחמים. המבעל לחמים.
לא,
הגיעה
הראשונה
את זה. ההגדרה
של
המבעל חמים.
אחרת
מבחינת לחמים. אבל אנחנו אומרים שמסתום הכלי הזה פעם בלם, אין שהיא סיבה. זה מנתק גדול קטנו. פעם קודם שם גוש, בשרי הוא בלם.
הפוך, כי מסתום הוא לא בלם כזה.
והוא לא, אני מורים, נכון. אם הוא לא בלם.
אחר שהוא בלם לחמים.
אבל כן, מה צריך לראות? יש חבוש כבושל וכו', אז צריך לראות שאנחנו מנקים את המגע של הילד.
כשהוא שולף לך פתאום
מי עולה מהמרקי,
זה גוש
מכל
חלבי, ואז...
לא, אבל זה ככה, ככה זה לא בולע בקר. זאת אומרת, אם יש חתיכת אופה על זה, זה לא בולע ככה. צריך להישפך שם משהו, צריך החלב נשפך לו, ואז יש שם חלב ששוכב שם, אנחנו נלמד איך עושים כבוש. זה מראה אותה זה, אבל האופה קר לא נראה שהוא מבליע ככה. לא מבליעים ככה. בכל מקרה יוצא לנו רק... אז נסכם. מה עם לחתוך על השייש? אז אנחנו עוד פעם, אדם אמור להיות שייש בשרי ושייש חלבי, זה דרך השימוש הרגילה, בסדר? ואז... למה? אפילו כשהקיר באמצע, אתה לא חלק עם מן השמאלה, לא? אוקיי, אז מי שלא, בסדר.
אז אנחנו נפלים בזה, כאילו, מתי אנחנו נגיע לנו
את זה? מה?
אנחנו נלמד את זה?
תשמע, תשמע.
יש את זה כבר... זה חלק בין השייש חלבי לבשרי. אז מה יש לו
להנות? יותר טוב שיהיה לאדם שני שישים, ואז הוא נפטר עם הבעיה הזאת. בעיקר בגלל בלייה בחמין, אני מדבר על זה. אנחנו אומרים שם רק על צונן יחסית. בסדר? אבל אם אדם שם דברים, אז צריך לראות שהוא מלקה כמו שצריך, לפני כן, כמו שהוא אומר השח. עכשיו אתה, היה לך את הגבינה צהובה על השייש. בגלל זה השייש קיבל עליו... קיבל אחר כך השייש, ושם שאתה בסוף. עכשיו, רק נסכם, אכלות השח והטס, בעצם שהשח ברור לו שכמו שאפשר להדיח את הפרי, אפשר להדיח את הבשר, אפשר להדיח את הגבינה הצהובה, אפשר להדיח את הכלי לפני כן, מה זה משנה? העיקר זה להדיח, שלא יהיה שם משהו מלוכלך. אם הדחת, הדחת, לפני שימוש קבע. ואילו לעומתו סובר הטס, שההדחה לא בהכרח תעזור, וצריך משהו אולי יותר מהדחה, אולי שום דבר לא יעזור בדבר הזה, תלוי עולמי את הטס, ולכן לפי הטס זה מחמיר עלינו יותר, שההדחה ועלמה לא עוזרת, וצריך להדיח דווקא את המאכל, ולכן דווקא באורחי באחי, נשארה כולה רק של אורחי באחי במקרים הללו, שדווקא אורחי באחי בשטיפה יעזור. זה עד כאן צונן בצונן. סעיף ג', הזכרנו אותו קודם, שאפילו פרווה בגלל הצונן בצונן הזה יש להיזהר, ופה גם הזכרנו את פתי דלת, שבאמת צריך להוריד את פעורי הלחם מהשולחן, או בימים שיש מפת ניילון, או להכניס את המפה, או כל דבר אחר, אם נשארים על זה שאריות, אז צריך להיזהר שעם שאריות מהארוחה הקודמת. מה זה עכשיו שאריות מהארוחה הקודמת? אם יש לחם בתוך מגש באמצע, זה לא נראה לי עכשיו שאריות מהארוחה הקודמת. כי הלחם יושב באמצע בתוך מגש, בגלל על הלחם שנמצא ליד הסלחות, ואז מאוד יכול להיות שנגע בו בשר, או שמישהו ניגב אותו קצת ברוטב או במרק, או כל מיני דברים כאלה, ואז נשארה שם שארית של חתיכת לחם, שנגע בצונן בשרי. אבל אם בן אדם עובד בצורה מסודרת, הוא חותך את הלחם על המגש באמצע, ומשאיר את המגש באמצע, ואז כל אחד שרוצה חתיכה לוקח, או שמעבירים שם חתיכה, אז אם סעודה שלישית חלבית, מסתבר שאפשר להעביר את הלחם הזה לסעודה השלישית, כי נכון שהוא היה לשולחן, הם לא היה פה שאוכלים את הבשר, כן, על אחת כמה וכמה, אם זה באירועים שיש כזאת קערה גדולה עם לחמניות בטוחה, וכל אחד בא ולוקח לחמניה, נכון שהיה קערת לחמניות ליד בבופה ליד הבשר, אבל אין נגיעה בין הבשר לבין הלחמניה באופן פשוט, זה לא מתקרב זה לזה. אז לכן נדמה לי שלא זה הלחם שדיבר. אותו דבר זה באמת שאלת הסלטים. מה קורה מי ששם סלטים עם הקופסאות המקוריות שלהם בשולחן? בסדר? אז שוב, זה תלוי קצת בהסתכלות. זאת אומרת, אם כל אחד עכשיו לוקח את המזלג המלוכלך שלו, שהרגע אוכל איתו בשר ודוחף אותו בתוך הסלט, אז זה דינו כמו הלחם, שצריך להוריד אותו מהשולחן אחר כך, ולא לשים אותו בארוחה החלבית לכתחילה. נכון? אף שאני לא יודע שזה קורה, אבל אם אני יודע שזה אמור לקרות, זה מוחזק כמו הלחם. גם הלחם אני לא יודע בוודאות שנגע בו בשר, ומכאן שיש פה לחם, ואוכלים איתו את הבשר, אז כתב יש לך נערוך להוריד את הפירות אשר יהיו את הלחם הללו. אותו דבר, מי ששם את הסלטים בקופסאות המקוריות שלהם, את המטבוחה וזה על השולחן, ואנשים מכניסים לשם את הכלים שלהם, אם זה שוב, אם זה מאוד היגיינית, וברור שזה נפרד מהסעודה, ויש רק כף הגשה מסודרת, וכולי, זה משהו אחד, בסדר, זה נפקמין, אגב, סלט ירקות, לא יודע, אכלו בזה סעודת שבת בבוקר, היה סלט ירקות על השולחן, נשאר, רוצים לשמור את הסעודה השלישית. בסדר? זה הגדרה, אני חושב, שוב, אם נגדיר את זה, שרוצים עכשיו לאכול את הגבינה, זה כמו מוגדר כמו הלחם הזה, אז זה תלוי, אתם מתייחסים, אם יש כף מסודרת, הוא לא נמצא על השולחן, הוא נמצא בתוך קערה נפרדת. הלחם, משהו נחל שולחן, אבל אם כל אחד דוחף את הכף שלו, המלוכלכת ברוטב ובשרי, לתוך הסלט הזה, אז זה סלט הזה, חתחילה, אתה שים את זה אחר כך, בסעודה החלבית, אלא תאכל אותו ללא חלב. בסדר? מכאן גם אזכור לשאלה ששאל רבי אברהם פעם על הילדים שדוחפים את הכף מהרוטב של הבשר לתוך האורז. אבל זו שאלה אם הרוטב של הבשר שם חם או שהוא צונן כבר. אני לא יודע באיזה שלב אתה מגיש לילדים את האוכל. בסדר? אם הרוטב של הבשר כבר יתקרר. בסדר? לא היה צולל את זה, בוא נגיד. כן, צוינן. לא היה צולל, בוא נגיד. אז עכשיו הילד הזה, מה שרבי אברהם שאל, הם באים, הילדים המתוקים, והם רוצים לאכול אורז, הוא לא רוצה לאכול בשר, הוא לא רוצה רוטב בשר. הוא רק רוצה אורז, אבל הכף שהוא רוצה לדחוף באורז, הוא לוקח את הכף הזאת, דוחף אותה לאורז ושם לעשות בצלחת. עכשיו, הבא אחריו בתור, כבר יש לו אורז עם שאריות רוטב כאלה ואחרות. בסדר? זה ודאי שאי אפשר לאכול את האורז הזה, מבינה, זה לא יעלה על הדעת. רק אתה שאלת שאלה אחרת, מה שהזכרנו בתחילת השיעור. האם אחרי האורז הזה, אז צריך לחכות 6 שעות עכשיו. וזה אני חושב קשור לשח. שאורי הזכיר שמסתבר פה, כיוון שהוא לא רצה את טעם האורז, אולי בכלל אין טעם של בשר באורז, אז כל הילדים המתוקים שאכלו אחרי זה את האורז הזה, יכולים אחר כך לאכול את ה... יכול להיות שגם בחם שם. זה תלוי, שם... למה חודר לשח שיכול להיות שאפשר להקל בזה אפילו בך לאן אנחנו ממשיכים סימן צדיק א' אמרנו פותח אותנו לפתח חדש עכשיו תלתים עוד מושגים קצת למדנו צונן בצונן יש לפנינו סוגיית חם בסדר, שזה סעיף ד', בסוגיית מליח, שזה סוג סעיף A. קצת בא, אבל נקרא סעיף A. בסדר, בסעיף ז', אז זה מחלוקת גדולה באחרונים, האם הוא שייך לצונן, האם הוא שייך לחם, או האם הוא שייך למליח. אני בהתחלה חשבתי שנלמד צדיק א' בשבועיים. זאת אומרת, חשבתי שצונן וצונן יקח לנו פחות זמן. אבל כבר לקח שבוע צונן וצונן, אז לא נוכל שבוע לעשות את כל זה. אז יש דף מקורות על המחשב שם, על ההמשך של הסימן כולו. אז לא, אי אפשר להפסיק את זה בשבוע. אז מתחילים לבוא לפי הסדר, קודם כל סעיף ד' לכל סוגיית חם, תלפסית הגמרא בפסחים, בסדר? חם בצונן, צונן בחם, חם בחם, בסדר? זה סעיף ד' זאת השם. אחר כך לעבור לסעיף A, לסוגיית מליח, והשיעור יעסוק ביסודו של הדברים הללו, נראה כמה כל אחד יספיק, ולפי זה נחליט מה דברים בשבוע הבא בשיעור, מה הציבור מספיק, זה נראה לי כך, אני אקח שבועיים שלמים, אני אקח בטח שבוע וחצי, אצלם עכשיו לצדיק א', כי זה הכי צדיק ב', אם זה יותר לא, אני אקח שבועיים, בסדר? אז לכן, הדף קורות הבא הוא בעצם ליותר משבוע, בסדר? יכול להיות שבועיים שלמים, יכול להיות שבועיים פחות, אבל הוא ייקח יותר זמן. תקום עם צור.
אז הוא אומר לפי זה